בוקר טוב, התגעגענו בעזרת השם, נחזור לשגרה המבורכת בעזרת השם נדבך. טוב, היום נעביר סוגיה, יותר סוגיה הלכתית, לא הלכה למעשה, כי בסוף כל מקרה לגופו, במיוחד בדיני ממונות, אבל נראה שאלה בהלכה שנשאל הציצי אליעזר, ונראה אותה במקורות שלה, סוגיה שקשורה לפרשת שבוע. אז אני מתחיל במקור ראשון. כתוב בפרשת קדושים, לא תגנובו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו. ויש רש"י מאוד מפורסם שיש הבדל, שלום עליכם. יש ברור מה רב חיים אחי. זקי ערבים. אנחנו מתחילים רב חיים. כן? אז רש"י אומר לא תגנוב, אז יש, כידוע יש לנו פעמיים כתוב בתורה, בעשרת הדיברות כתוב לא תגנוב, ובפרשת קדושים כתוב לא תגנובו. מה ההבדל? אומר רש"י, מקור שתיים, לא תגנובו, אזהרה לגונב ממון, אבל לא תגנוב שבעשרת הדיברות אזהרה לגונב נפשות, דבר הלמד מניינו, דבר שחייבים עליו מיתת בדין. זה רש"י שלפעמים קצת אפשר לשכוח אותו. עשרת הדיברות שכתוב לא תגנוב, מה הכוונה? לא על גנבת ממון. לא תגנוב בעשרת הדיברות זה האיסור לחטוף אנשים, לא לגנוב נפשות. והאיסור לגנוב ממון זה בכלל אצלנו בפרשה הקדושים, לא תגנובו. לא תגנובו זה ממון, לא תגנוב ביתרו בעשרת הדיברות זה נפשות. חוטפים אותם, שם מרחם. אה? לא, לא, לחטוף מישהו פיזי, לחטוף מישהו ולמכור אותו בתור עבד. לא, את הבן אדם עצמו. או אתה כן, לגנוב את הבן אדם, לאדם שחוטף בן אדם, עושה סחר באנשים, זה איסור תורה שלא תגנוב. אני קורא את המקור השישי, זה סיפור מפורסם, אמרתי, אני אביא אותו, סיפור מאוד יפה. יש סיפור, אני קורא אותו במקור שלוש. מסופר על הגאון רבי שלמה זלמן מוולוז'ין, הוא היה אח של הגרח מוולוז'ין, שחנן אותו השם מימי ילדותו בכוח זיכרון נפלא ובמוח חריף. שנון ומחודד, וכשהיה בן 5 שנים, הוא כבר ידע כמעט בעל פה את כל 5 חופשי תורה עם פירוש רש"י. ואותו בגיל הזה היה משכים ומעריב לבית המדרש להתפלל שחרית, מנחה וערבית. תודה רבה. ומספרים כי פעם אחת בא יהודי אחד מהכפרים הסמוכים לוולוז'ין, וכשהגיע זמן תפילת שחרית נכנס גם הוא לבית המדרש, כשהוא נושא תחת זרועות הטלית את התפילין ביחד עם הסידור המיוחד שלו. לאחר גמר התפילה חיפש אותו כפרית הסידור ולא מצא אותו, ועד הוא ראה איזה ילד קטן בן 5, אז הוא חשד בו שאולי הוא חמד לו את הסידור, כי הוא גנב את הסידור שלו. שמע זאת אחד מזקני תלמידי החכמים שבבית המדרש, ונזף ביהודי הכפרי. אמר לו, ילד זה הוא שומר תורה ומדגדג במצוות, חלילה לך מלחשות בו כי הוא יעבור הלא תגנוב. אז תוך כדי נזיפה לכפרי, פנה הילד כבן 5 לתלמיד חכם ואמר לו, גם אם הייתי גונב לו את הסידור, לא הייתי עובר הלא תגנוב. אז הכן תמה על הילד והסתכל על הבעיניים זועפות, אבל הילד לא נבהל, לא נע ולא זע. ובחיוך קל המשיך את דבריו ואמר, על הפסוק לא תגנוב, שבעשרת הדיברות אומר רש"י מפורש, בגונב נפשות הכתוב מדבר, ואולם גונב חפץ, דבר שבממון אינו עובר אלא על לא תגנובו, שכתוב אצלנו בפרשה. לכן הוא אומר, גם אם הייתי גונב לו את הסידור, הייתי עובר על לא תגנוב, ולא הייתי עובר על לא תגנוב. אז זה סתם סיפור יפה. אבל רואים מכאן את העיקרון הזה, שלא תגנוב בעשרת הדיברות לא הולך על ממון. האיסור לגנוב ממון, זה בפרשה שלנו בכלל קדושים, לא תגנובו. אדם אנחנו נראה סוגיה לא תגנובו קצת, לגבי דיני שומרים. אנחנו נתחיל את הסוגיה. אני קורא את המקרה למעלה, למטה מהשורות הגדולות. המקרה הזה נשאל הציצי אליעזר והסיפור היה כזה. מעשה היה באישה אחת שמסרה לבעל חנות לתכשיטים צמיד זהב לתקן אותו. וכשבא לאחר זמן לקבלו בחזרה, השיב לבעל החנות כי הייתה גניבה גדולה בחנותו על ידי חבורת גנבים שחתרו באותו זמן הרבה חנויות, ותוכם גם את החנות שלו, ונגנבו הרבה דברים ובתוכם גם צמיד הזהב שלה, וככה גם הוא חזר וטען בפני בית דין, שהייתה גנבה בחנות. טוב, האישה תבעה אותו שעליו להחזיר למחירו של הצמיד, שמעריכה אותו לסך כ-3,000, נגיד נקרא לזה שקל, עד סך 3,500 שקל, ככה היא טוענת שהוא חייב לה. אוקיי, הנתבע השיב לעומתה, עכשיו הוא טוען כמה טענות לטובתו, נראה לי יש כאן איזה 2-3 טענות. אחד, השיב לעומתה שהיא מבוטחת ויכולה לפנות לחברה, והם ישלמו לה את הפיצוי הראוי, והוא מצידו מוכן גם לעזור לה בכך. והוסיף שכך גם עשו יתר קונה וקיבלו מה שקיבלו, ולא פנו אליו ישירות בשום תלונות. יש לך ביטוח, תלכי לביטוח. כן טען, זה טענה ראשונה, יש לך ביטוח. טענה שנייה, כן טען שהתברר שהגנבים היו חבורה מזוינת עם כלי נשק. זה טענה שנייה. בוא נראה מה קרה בסוף. בתחילה סירבה התובעת לעשות זאת, לפנות לחברת הביטוח שישלמו לה, אך אחרי לחץ גם מצד הבית דין הסכימה ופנתה לחברה, ואומנם קיבלה פיצויים בסך 750, נקרא לזה שקל, מתוך ה-3,000 שהיא טענה, אך טוענת שאין זה עדיין הפיצוי המלא של שווי התכשיט, לקח תובעת שהנתבע ישלם לה עד סך 3,000. הנתבע מצידו טען שהצמיד היה ישן, ושווי היה בערך בכלל מ-500 עד 700, וזה מספיק כמו שהוא נתן לה, ובעיקר הוסיף לטעון כי מצידו אחז וסידר כל האמצעים הטובים ביותר לשמירה, וגם התקין מערכת הזקה, וכן אם הנתבעת הייתה פונה מיד לחברת הביטוח, היה הפיצוי מכסה בערך את הנזק מהדין. בואו רגע נסכם את הטענות, היא טוענת, אני שמתי צריכה תכשיט לתיקון, נגנב, שלם, הוא שווה 3,000, היא טוענת, נגיד, תביא לי 3,000 שקל. הוא טוען כמה טענות, אחד הוא טוען, מה דבר אליי, לכי לביטוח, כולם הלכו לביטוח, את רוצה אני אפילו לא יעזור לך. היא סירבה, התמהמה, עד שהגיעה לביטוח, קיבלה 750. הוא טוען, הייתי צריכה ללכת מראש, הייתי מקבלת אולי את הסכום השלם. טענה ראשונה. טענה שנייה, איך?
הוא עצמו אומר שזה שווה 700.
נכון,
הוא
לא... נכון, הוא לא אומר שאתה אומר, אם את טוענת שאת צריכה יותר, היית הולכת לביטוח, היה משלם לך יותר? נכון, בוא נראה עונה, נכון, אתה צודק, בוא נראה. אחד אומר לה, הלכת לביטוח. שתיים, הוא אומר, הגנבים היו עם כלי נשק, עוד מעט נראה את ההשלכות שלי. טענה שלישית, הוא אומר, מה את רוצה? עשיתי הכל, לא הייתי רשלן. יש לי כספת, יש לי הזקה, יש לי הכל, פרצו. ויש שלוש טענות, יש אולי טענה רביעית שהוא אמר לה, בוא נראה. זהו, אז הוא אומר, דבר ראשון, יש לך ביטוח ואת סתם מתמאמת. דבר שני, הוא אומר, עשיתי את כל מה שהייתי צריך לעשות. דבר שלישי, הם היו עם כלי נשק. והיא מצד אחד טוענת, לא אכפת לי, הבאתי לך תכשיט, תחזיר לי את הסכום. אז מי צודק, מי לא, אז בוא נראה.
מה המדרש של בעל החנות?
טוב מאוד, יפה, זה הסוגיה שלנו, יפה מאוד. איך להגדיר את בעל החנות, בדיוק. אז לפני שניכנס, הבאתי כאן קצת הקדמה, מי ששכח למד בבקמה קצת מזמן, אז בוא נעשה קצת רענון. אז אני קורא מקור ראשון. כידוע, יש לנו... כן.
שהיא נותנת לו את הצמיד.
כן.
זו השמירה
שלי. זה שאלה, יפה מאוד. עכשיו הסוגיה, בדיוק כמו שושל. איך אתה מגדיר אומן? יפה, אני עכשיו שם את הנעל שלי אצל סנדלר. איך הוא מוגדר? זה בדיוק הסוגיה. כמובן, בגדה אמרתי, זה לא הלכה למעשה, כי יש בזה הרבה פרטים. יש הבדל בין קבלנות ושכיר יום. אנחנו נדבר על מקרה קלאסי של קבלנות. אני מביא לך את הנעל, קח 100 שקל, שהנעל מוכנה. לא יודע כמה זמן ייקח לך. אתה עובד אצלי בתור מתקן. האם מתקן הוא גם סוג של שומר? בוא נגיד ככה, בוא נצייר את הציור הקיצוני. נתתי לך לתקן לי נעל, אני אומר לך, קח מהשקט, תקרא לי שזה מוכן. אתה מתקן, וזורק אותה באמצע הרחוב, כל יום בא לאסוף אותה באמצע הרחוב, ממשיך לתקן. והיא נגנבה, אתה חייב לי? למה? אתה לא שומר, אתה מתקן. ברור שכל שומר יש בו גם צד, ממילא, ששמירה כלשהי. השאלה באיזה חומרה ששמירה. במיוחד גם נכון, כן, גם תכשיט, על כל כלי לכאורה, נכון, אז בוא נראה. כתוב בתורה שיש לנו ארבעה סוגי שומרים. יש לנו שומר חינם, שומר שכר, סוחר ושואל. אז בוא נראה את ההגדרות של כל אחד, וכל אחד כמובן, הרמות שלו שונות. אז נתחיל עם ההגדרות הפשוטות. נקורא את ההקדמה הראשונה. ישנם ארבעה סוגי שומרים, שומר חינם, שומר שכר, סוחר ושואל. שומר חינם, זה אדם ששומר לך, עושה לך טובה, חבר טוב, שומר לך על משהו בחינם. מי שהפקידו בידו פיקדון, והוא קיבל על עצמו לשומרו ללא קבלת תמורה. אף שומר שכר זה בדיוק הפוך, הוא שומר על פיקדון ואתה משלם לו על זה כסף, כן, כמו חברת שמירה. השלישי זה סוחר, אדם שמזכיר ממך משהו, מי שלקח דבר מחברו להשתמש בו, והוא משלם לו מה שאנחנו קוראים היום להזכיר, ושואל אדם שמשיל ממך חפץ. זה ארבעה סוגי שומרים. עכשיו נתחיל לדון ברמת חיוב של כל אחד מהם. יש דפים כאן וזה. מי שרוצה דפים, יש כאן, בשולחן הראשון. כן, מחילה. יפה, מה רמות החיוב של כל שומר? שומר חינם, אני עכשיו קורא למטה, שזה מאוד חשוב לסוגיה שלנו, שנזכור את זה. שומר חינם אינו חייב אלא על פשיעה. אדם ששומר לך על חפץ, עושה לך טובה, הוא שומר חינם, הוא חייב רק על דבר אחד, אם הוא פשע, עשה משהו ממש של פשיעה, היה רשלן. על אם הוא התנהל בצורה נורמלית, ונגנב ממנו, הוא פטור מגניבה ועבדה, והוא גם כל שכן שהוא פטור מאונס. רק על פשיעה הוא חייב. כן, הוא קורא בפנים. אינו חייב אלא על פשיעה ופטור על גניבה ועבדה, וכל שכן על אונס הוא יהיה פטור. אם המפקיד אינו מאמין לשומר שהחפץ נגנב או עבד שלו בפשיעה, על השומר להישבע שהחפץ נגנב או עבד ממנו מבלי שפשע בשמירתו. על אדם ששומר לך סתם, אתה יכול לשמור לי על האופניים? כן, שמר לך 5 דקות והם נגנבו, הוא פטור מגניבה ועבדה כל עוד הוא לא היה רשלן. אם הוא הרשלן, אז הוא זה פשיעה, אז הוא חייב. על כל עוד הוא לא היה רשלן, שמר על זה נורמלי באיך שהוא הצליחו לגנוב ממנו, הוא פטור מגניבה ועבדה. זה שומר חינם. הלאה, שומר שכר וסוחר הם אותו דבר ברמת החיוב. אדם שאני משלם לו כסף שישמור לי על משהו, או אדם שמזכיר ממני משהו, שתיהם באותו רמת חומרה, ששתיהם ביחד הם חייבים על גניבה ועבדה, וכל שכן שהם חייבים על פשיעה, הם רק פטורים באונסים. כלומר, אדם שאתה משלם לו כסף שישמור לך על דבר, אז הוא חייב אם נגנב או עבד. על זה אני משלם לך, תשמור על זה הרבה יותר טוב מגניבה ועבדה. רק אם היה לו אונס, לא יודע, פגע בזה ברק, בסדר, הוא אנוס. כל עוד זה לא אונס, הוא חייב לשלם. זה אצל סוחר ומזכיר. והרמה, השומר הכי חמור שיש לנו זה שואל. אדם שמשאיל ממישהו חפץ, גם על אונסים הוא חייב. כמו שנראה, יש בפוסקים מקרים מאוד קיצוניים שזה אונס כזה קיצוני שהוא פטור. אבל בכללי, גם על אונס, זה מת, לא משנה מה דברים כאלה קיצוניים, אז הוא חייב אפילו על אונס, וכל שכן על גניבה ועבדה ועל פשיעה. וכולי. ברם, אם החפץ התקלקל מחמת המלאכה שעבורה שאל אותו, השואל פטור. כמו כן, אם היו הבעלים אמו בשעת שאלה, השואל פטור. אז יש כמה פטורים של מתה מחמת מלאכה וזה, אז בכללי שואל הוא תמיד חייב. כן. או, יפה, גם זה נדון. עוד מעט, יפה מאוד. אז קלטתם לכל הסוגיה. צריך לדון כאן מכמה דברים. אחד, ראינו את 4 שומרים. איך אתה מגדיר את בעל החנות שמתקן את התכשיט, בתור שומר שכר, בתור שומר חינם, בתור שומר, מה הוא מוגדר, איזה שומר הוא? גנב חמוש, זה נקרא אונס או נקרא גניבה ועבדה? כל השאלות האלה צריך לדון כדי השלכות שלנו. כן, כללי, אז כשמחלקים את זה, יוצא לנו כאילו 3 חלוקות כלליות. יש לנו את
השומר.
בוא נראה, עכשיו בוא נראה, זה מה שאנחנו צריכים לראות. לפני זה, לפני שאנחנו נכנסים לסוגיה, שיהיה לנו בראש טוב. קיצוני אחד זה השואל. שואל זה הכי חמור, הוא חייב על הכל, אפילו באונס הוא חייב. חוץ אמרנו כמה היתרים של מתה מחמת מלאכה, דברים כאלה. כן, יש סיפור על הרב עובדיה, שפעם אחת הוא השיל ספר מאחד מגדולי הדור האחרים. ואז הוא החזיר לו, זה כל הספר היה כזה קצת מעוך, הרב עובדיה כאילו תפר אותו בשנייה. אז הוא אמר לו, מה זה? אז הוא אמר לו, אם מתה מחמת מלאכה, אני פתור. כאילו, זה השימוש בספר. אבל רואים ששואל, הוא תמיד חייב, גם באונס הוא חייב. שואל זה הקיצוני, הוא תמיד חייב. בצד השני, יש לנו את שומר חינם, הוא עושה לך טובה, לכן הוא תמיד פטור, חוץ מדי אם הוא פשע, ממש הוא פשע, אז הוא חייב. על שומר חינם תמיד פטור כעיקרון, חוץ מפשיעה, שואל תמיד חייב אפילו באונס, ובאמצע יש לנו את הסוחר והמזכיר, שומר שכר, או אדם שמזכיר ממך חפץ, שהם חייבים בגניבה ועבדה, ופטורים באונסים. עכשיו בוא נראה איך אנחנו מגדירים את האומן שלנו. על אני קורא מקור 2 בשולחן אורך. כן, מובן השומרים? בסדר, יושב טוב. שואל, שומר חינם, ושומר שכר וסוחר. אומר השולחן ארוך בחושן משפט שנבב. כל האומנים שומרי שכר. אדם שעובד בתור אומן, גם אמרתי כאן, יש כדי הרבה פרטים. אני אראה לפי אסמה, מדובר כאן על קבלנות. אדם שהוא אומן ועובד בתור קבלנות, אתה מביא לו סכום גלובלי על המלאכה שהוא עושה, אוטומטית הוא נחשב כשומר שכר. אני נותן לך לתקן לי נעל, ברור שאני משלם לך על התיקון, אבל הנעל אצלך בזמן התיקון, ואתה מקבל כסף על התיקון, זה נקרא שאתה שומר לי על הנעל בשכר. נכון שאתה לא חברת שמירה, אז זה כלול בתוך זה. לכן כל אומן, אומר מרן, מוגדר כשומר שכר. אם הוא כמו שומר שכר, זה אומר שהוא חייב בגניבה ועבדה, כמו שלמדנו. בפשיעה, כל שכן הוא יהיה חייב, הוא רק באונס הוא פטור. אם היה איזה אונס, בסדר, פטור. על גניבה ועבדה הוא חייב. ככה יוצא. אני ממשיך את השולחן האורך, אני קורא את השולחן האורך בפנים. כל האומנים שומרי שכר הם, וכולם שאמרו, טוב זה עוד דינים נקרא את זה, אבל כולם שאמרו, תול את שלך ואווה מאות, או שאמר לו האומן גמרטיב ולא לקחו הבעלים הכלי, הרי האומן שומר חינם. אבל אם אמר האומן אווה מאות ותול את שלך, עדיין הוא שומר שכר כמו שהיה. ואם אמר הפעול אצלך וניס אמרו את פטור. טוב, כאן מרן מוסיף כבר מה קורה אם הוא גמר לתקן את הכלי, האם הוא ממשיך להיות שומר שכר או לא. אז מרן כאן אומר, זה תלוי בלשון, שמה שהוא אומר לבעלים. אם הוא אומר לבעלים, תביא כסף וקח את הנעליים, אז הוא עדיין שומר שכר, כי זה מראה שהוא אומר, עד שאתה לא מביא לי את הכסף, הנעל אצלי. אז זה כאילו הוא עדיין אצלו. אז אם הוא אומר לו, תביא את הכסף ורק אז אני נותן לך את הנעל, זה אומר שעדיין הנעל הוא חייב בשמירתה. אבל אם הוא אומר לו הפוך, קח את הנעל, תביא את הכסף, כאן הוא אומר שמה אני גמרתי, כבר זה על הראש שלך, מצידי היא לא קשורה אליי. היא שלך כבר, תביא את הכסף, אז כאן הוא הופך להיות שומר חינם.
ניתוח מקרי של מישהו שאולי היה מארץ, הרומן, הוא לא למד את השולחן הזה. הוא אומר מה שייך לך שזה יוצא לו.
דלת דווקא הלשון המילולית מראה כאילו מה התדר שלו, כאילו מה הוא מתכוון, האם הוא מבחינתו הוא כבר זעק, זה לא קשור אליו, הוא אומר לך שמה זה נמצא במחסן, קח את זה כבר לראש שלך, או שומר שמה זה אצלי ותביא את הכסף. מכל מקום מה רואים במרן כאן, של מה שאני רוצה להדגיש, רואים במרן שכל אומן נחשב כשומר שכר והוא חייב בגניבה ועבדה. בסדר? הלאה, עכשיו אני קורא מרן בשין ג' מקור 3. שומר שכר כמו שלמדנו חייב בגניבה ועבדה, ויש אומרים שאפילו שמר כראוי בנתן הכספים תחת הקרקע בעומק של 100 אמה שאי אפשר לגונבה משם אם לא על ידי מחילות, או שהוא ישן בזמן שאנשים ישנים, כאילו ישן בלילה רגיל ונגנבו, או קפץ עליו חולי ולא יכול לשומע וכל קוצה בזה, כלומר היה לו ממש מקרה של אונס, הוא שם את זה באדמה מתחת, לא יודע, הוא באו הערבים המחילות, גנמו לזה שם מתחת, הוא עדיין חייב. ואפילו יקיפו חומה של ברזל. כלומר, יש, מרן מביא, יש אומרים, שיש דעות שאומרים, שחייב בגניבה ועבדה, זה אפילו גניבה ועבדה במקרה הכי רחוק שלה. אם זה נגנב, בצורה הזויה, שלא היית אמור לתכנן, שמת על מסביב זה חומות של ברזל, ושמת את זה 100 מטר באדמה, עדיין חייב. למה עוד מעט אני אסביר? ואפילו אם אילו היה שם, עכשיו זה השורות המודגשות שמאוד קשורות אלינו, ואפילו אם אילו היה שם, לא היה יכול להציל, חייב בגניבה ועבדה, אלא אם כן היה שם ולא היה יכול להציל. אומר מרן, יש שיטה, מביא אותה מרן בשולחן ערוך, לכאורה נשמע ככה הוא פוסק, שחייב בגניבה ועבדה, זה אפילו על אונס של גניבה ועבדה. תשימו לב לדיוק כשו אני אומר. כלומר, מצד אחד אמרנו ששומר שכר הוא פטור באונס, נכון? הוא חייב בגניבה ועבדה, ופטור באונס. אומר מרן, כמו שנראה עוד מעט את זה בפוסקים, איך יוצאים מזה, אומר מרן כאן, בינתיים רואים, שאם הוא חייב בגניבה ועבדה, זה אומר על כל גניבה ועבדה. שמת לזה חומות, שמת את זה באדמה, זה נגנב בסוף, שורה תחתונה נגנב, אתה חייב. ככה אומר מרן. ואפילו, אתה אומר, רגע, אם הייתי שמה, ליד העבדה, לא היית יכול לשמור עליה. הם היו יותר חזקים ממני, אומר מרן, אתה עדיין חייב. אלא אם כן, מה המקרה היחידי שאתה פטור, שהיית שם פיזית, ובאמת ניסית לגונן על העבדה ולא הצלחת, אז רק אתה פטור. אבל כל עוד לא היית שם, גם אם אנחנו עושים חישוב שגם אם היית שם זה לא היה עוזר, אם היו 50 עליך, לא משנה, אומר מרן, על כל גניבה ועבדה אתה חייב. מה הסברה בזה? אומר ספר מירת עיניים, הרי התורה כתבה ששומר שכר חייב בגניבה ועבדה ופטור באונס. עכשיו, כל גניבה ועבדה זה סוג של אונס, אומר הספר מירת עיניים. הרי, מה זה גניבה ועבדה? אם אדם לא רוצה שיגנבו ממנו, זה סוג של אונס. ואף על פי כן התורה חייבה בגניבה ועבדה. בעצם התורה כאן גילתה לנו שגניבה ועבדה זה אונס מסוג שחייבים עליו. הבנתם? זה חילוק דק קצת. כלומר, על אונס אתה פטור, אבל איזה אונס? כל אונס הוא לא גניבה ועבדה. פגע בברק, היה צונמי, לא משנה מה. אבל אם זה אונס שהשתלשל על ידי גניבה ועבדה, אתה חייב. גם זה היה אונס, זה לא משנה. כי עצם הגניבה והעבדה זה סוג של אונס, ואף על פי כן התורה חייבה עליה. יוצא שעל גניבה והעבדה זה סוג אחר של חיוב. ככה יוצא בתורה. או, יפה מאוד, יפה מאוד. טוב, מאוד עכשיו נראה את זה. כאן רואים במרן, עכשיו נבוא לשאלה שכבוד השואל. כאן רואים השולחן ערוך, שלום לכם, רבות לך יש כאן דפים. כאן בשולחן ערוך, מה כתוב בסוף שלו? שגם אם הוא, אם אתה עושה חישוב, אתה אומר, אם הייתי שם, לא הייתי יכול להציל אותה, זה לא משנה, אתה חייב. רק מתי אתה פטור? אם פיזית היית שם, ניסית לגונן ולא הצלחת, אז אתה פטור. אוקיי? לכאורה יש סתירה בשולחן ערוך, תפקו עמוד. ככה כותב מרן בשין ג' סעיף ב'. בסעיף י' כותב השולחן ערוך ככה. מקור 4. רואה שהניח עדרו ובא לעיר. אני הבאתי לו כבשים לשמור עליהם. הוא הלך לישון. בא לחזר לעיר, השאיר את העדר בשדה. בין בשעה שדרך הרועים להיכנס, בין בעץ שאין דרך הרועים להיכנס, לא משנה מתי זה קרה, ובא זאב וטרף, ארי ודרס, אין אומרים אילו היה שם היה מציל, אלא עומדין אותו. אם יכול להציל על ידי רועים ומקלות חייו, אם לאו פטור. כאן מרן כותב בדיוק הפוך. מה אומר? עושים חישוב. אומרים, אם הוא היה שם, הוא היה מצליח לגונן או לא? אם הוא היה מצליח לגונן, אפילו שהוא כביכול ברח, השאיר את העדר לבד, הוא עדיין יהיה פטור, אומר מרן. למה? כי גם אם הוא היה שם, זה לא עוזר לו. אבל אם הוא היה שם, זה היה יכול להציל את הכבשים, אתה מחייב אותו. ככה אומר המורן. עכשיו, יכולה זה סתירה? בסעיף ב' השולחן ערוך אמר, לא עושים את החישובים האלה. כל עוד לא היית שם פיזית, גם אם היית שם, היית אנוס, זה לא משנה. לא היית שם, אתה חייב. כאן מרן אומר שאנחנו כן עושים את החישוב. אם היית שם, היית יכול להציל, לא היית יכול להציל. לכאורה סתירה בדברי השולחן ערוך. מובן הסתירה? כן? פעם אחת השולחן ערוך אומר שאתה תמיד חייב, כל עוד לא היית שם פיזית, אתה תמיד חייב, גם אם היו עליך אלף. וכאן השולחן ערוך אומר לו, גם אם שלא היית שם, תמיד מחשבים אם היית יכול לעמוד בזה או לא היית יכול לעמוד בזה. לכאורה סתירה, מסביר אסמה, וזה החילוק שאנחנו רוצים לראות. אומר אסמה, מקור חמש. אף על גב, דבאי לעיר בעידנה דאי לעין שבא ארי וטרף, כתבו הטוב והטוב המחבר ומורם זל בסמוך סעיף יוד, דעלי בדקו לאמה, אם גם כשהיה שם לא יכול להציל פטור. אסמה מעלה את הסתירה בין סעיף ג' לסעיף יוד, מה מתארת אסמה? דשא נעתם, דשא מאונס דטריפת זאב עליה. אומר אסמה, בדיוק החילוק שראינו, אומר אסמה, הוא גם מבאר את זה לפני זה קצת יותר, אומר, התורה בדברי השולחן ערוך בדיוק את החילוק שאמרנו מקודם. אומר לך מרן, התורה אמרה ששומר שכר חייב בגניבה ועבידה. הגניבה ועבידה זה סוג של אונס, והתורה עדיין חייבה בזה. למה? אומר, יש הבדל איזה סוג אונס. התורה אמרה, שומר שכר חייב בגניבה ועבידה ופטור על אונסים. אז בעצם מה היא אמרה לך בזה, אומר אסמה, וככה רואים בתוך השולחן ערוך, שגניבה ועבידה אתה תמיד, תמיד, תמיד חייב גם אם זה באונס. מה שהתורה פתרה אותך באונס, זה כל אונס שהוא לא גניבה ועבדה. ברק, צונמי, לא חשוב מה. אבל אם זה אונס שמתבטא בצורה של גניבה ועבדה, אתה תמיד חייב. לכן הוא אומר, כאן שמרן דיבר על זאב ואריה, שבהם טורפים את העדר, זה אונס שלא גניבה ועבדה. זה אריה וזאב. אז כאן עושים חישוב. אם בפוטנציאל בכל זאת לא היית יכול להגן, אז אתה אנוס, אתה פטור. אבל לפני... או, חכה עומד נדון במזויין, נכון, עוד מנת נגיע לזה. אבל בסעיף ג' מה מרן דיבר? הוא לא דיבר על זאב ואריה, הוא דיבר על גניבה ועבדה. לכן, שמרן מדבר בסעיף ג' על גניבה ועבדה, הוא אומר, לא אכפת לי, אם היית שם, לא היית שם, זה לא מעניין אותי. גם אם אתה אומר לי, גם אם הייתי שם, לא הייתי יכול להגן, אתה חייב. אתה חייב באונסים, אפילו בגניבה ועבדה. רק אם היית שם פיזית, טוב, אז אתה ממש אנוס. על כל עוד. לא אכפת לי שאתה עושה את החישובים שגם אם היית שם זה לא היה מועיל. לכן אומר מרן בסעיף ג' גניבה ועבדה תמיד חייבים אפילו באונס, שים על זה חומות כמה שאתה רוצה, אבל באריה, זאב ושאר אונסים, כאן יש את הפטור של אונס. ככה כותב אסמה וככה גם מסביר הנתיבות. אני קורא מקור 6. אומר הנתיבות,
סליחה,
אלינו עוד מעט נקשר, עוד שנייה אחד, תעשה את החיבורים עוד שנייה.
פה היה פיקוח נפש, אם היו עוד שדדים, אולי אתם...
טוב מאוד. או, יפה. נכון, עוד מעט נגיע לזה, נכון. בינתיים אנחנו לומדים את השורשים של הסוגיה, אחרי זה נשליך את זה על המקרה שלנו, אוקיי? אני קורא את הנתיבות, מקור 6. אומר הנתיבות, עיין בסמה וכו', אני קורא את השורות המודגשות, והוא הדין בליסטים מזוין דשם שבויה עליו. אומר הנתיבות, כמו שזה ואריה הסביר לנו אסמה, זה לא נקרא גניבה ועבדה. זה אונס שלא גניבה ועבדה, אבל אתה פטור. אותו דבר, גנב עם נשק, איך אתה מגדיר אותו? גניבה ועבדה או אונס? אונס. הוא עובר מתורת גניבה ועבדה, עובר לתורת אונסים. לכן הוא אומר, ליסטים מזוין, זה כמו אריה וזאב. כמו שראינו, אדם שם על זה חומות של ברזל, מישהו בא, הצליח לפרוץ את הכספת. זה גניבה ועבדה של אונס. שם איזה 100 מטר בתוך האדמה, פתאום המחבלים בדיוק עברו שם, לקחו לזה מהמחילה. בסדר.
למה זה לא נקרא עבדה? הוא לקחת את זה, בסדר, זה ואני אומר שהוא
גדל,
וזה זה, אבל
עבדה
זה...
לא, עבדה זה אומר כאילו, זה נאבד ממך, כאן זה לא נאבד ממך, לקחו לך זה, אתה יודע שאיפה זה, אתה יודע איפה זה, הוא חטף לך איזה, זה לא גניבה, זה לא עבדה. לא, כן, אבל הלוכים על הרגע, על הרגע, על הרגע
ש...
כאילו, על הרגע שזה נאבד, אתה מסתכל. כאילו, אני יודע איפה הכבש שלי, עכשיו הוא לא כאן, נכון שעכשיו אני לא יודע איפה הוא, אבל זה לא נאבד ממני, זה נחטף ממני. זה עבדה, זה כאילו נאבד ממך.
במוסכים פתוח שם, המוסך פתוח מגניבה וכל מיני דברים. אם יש לו על מה לסמוך, אם הוא כותב...
או, טוב מאוד, עוד נגיע לזה. דפדה מקור 8, יראה את המורדכי יפה מאוד. מה קורה עם בן אדם? הרי אנחנו ראינו בשולחן ערוך שכל אומן נחשב כשומר שכר. אדם יגיד, אני רוצה ראש שקט, אז הוא כותב מראש, כל מי ששם אצלי דברים לתיקון, מצידי, אני אין לי אחריות, אני מתקן, נגנב, לא על הראש שלי. הוא יכול לכתוב כזה דבר, או שזה נקרא, מתניע על מה שכתוב בתורה. כאילו, אדם יגיד לך, כאילו, לא יודע, אני מניח תפילין, ככה, ואני חושב שזה מותם. מה, יופי, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, זה לא כתוב בשולחן ערוך, נכון? השאלה, האם בדיני שומרים אפשר להגיד את זה, כי הידוע בדיני ממונות, זה יפה מאוד. בדיני ממונות זה שונה משאר הדברים בתורה. אדם שמתניע על מה שכתוב בתורה, אומר, אדם נודר לא להניח תפילין. זה נדר זה שלא חל, מה זה השטויות האלה? אתה נודר על מה שכתוב בתורה, אומרת הגמרא בנדרים. אבל בדיני ממונות זה הרבה קשור להסכמים בין אנשים. תגיד, לפעמים הרבה פעמים יש שאלות שאנשים שואלים דיני ממונות, והרבה פעמים מה הפוסקים אומרים? איך תשאל את בעל המקצוע? האם מותר לקחת מהמלון את הסבונים אחרי זה? שאל את בעל המלון! זה שלא. אם הוא אומר לך מותר, אז כאילו, הרבה פעמים אתה חוסך את השאלות הלכתיות. השאלות הלכתיות הרבה פעמים מתחילות שלפני זה ההסכמים לא היו ברורים. או שאין הסכמים, ואז אתה הולך לפי מנהג המדינה או דברים כאלה. אבל אם אתה עושה בחוזה דברים מפורשים, אתה יכול לשחק עם זה יותר. אופם, גם זה יש כללים. זה יותר גמיש בדיני ממונות, כי בסוף זה התנהלות שלי ושלך. כן? אז אומרת, נראית המורדכי לגבי השאלה שלך עם המוסך. אבל אני חוזר לנתיבות רגע, אני חוזר אליו, אני קורא את השורות המודגשות.
אם אתה עובר, כך שומר שכר.
כן.
אתה יודע שאתה משלם לשכר, והוא אחראי על XYZ. עכשיו אתה בא ואומר בצד, בוא נעשה כמה דברים, נשנה את X, את Y, שזה כתוב בתורה, אנחנו אומרים, על זה אני, אתה מוכן לוותר לי, אז אני שומר. אם לא, מה זאת אומרת? אתה יכול לעשות כאלה הסכם?
בוא, עומד נראה. יכול להיות שכן, כי מה שהתורה אמרה, איך שומר מוגדר, זה במצב של סתמה. כל עוד לא התנית, זה נקרא אומן, זה נקרא שומר שכר, זה נקרא שומר עבדה.
זה כתוב מראש, זה בלדין.
זה מה שאני אומר, בדיני הממונות לא בטוח זה בלדין. התורה נתנה לך תוקף, ככה מוגדר שומר. זה כמו שיש לך כוח להפקיר את ממונך, אז אם אני אומר לך, אתה רוצה לעשות ככה, אתה מוכן? אם אתה מוכן לזה, זה כאילו כמו שאתה כאילו סוג של הפקר, יש לך שליטה על הממון שלך בדברים האלה יותר. בוא נראה. אני חוזר לנתיבות כי אני רוצה להספיק את הכל. אומר הנתיבות בקור 6 בשורות המודגשות. והוא הדין בליסטים מזוין, זה שם שבויה עליו, ליסטים מזוין, הוא לא נחשב גניבה ועבדה, הוא נקרא כמו אריה שבא לטרוף, זה אונס כבר. ודווקא שלא היה רק גנב, זה שם גנב עליו וגניבה באונס חייב רחמנה. וכולי וכולי, הוא ממשיך, אין לנו זמן לזה, אני קורא מקור 7 ואז נעשה סיכום ביניים ונמשיך. אומר השולחן ערוך, מקור 7, שומר שכר פטור מאונסים. איזהו אונס, בא אליו ליסטים מזוין, רואים שהשולחן ערוך עצמו פוסק ככה. ליסטים מזוין לא נחשב כגנב, הוא נחשב כאונס. אפילו אם גם הרועה מזוין, גם לך יש אקדח, זה לא משנה. לפי שהליסטין מוסר נפשו יותר. הוא גם נלחם, הוא לא בא לשחק. לכן, גם אם אתה עם נשק, זה לא משנה. אתה אומר, גם לך היה נשק, זה לא טענה. כל עוד לגנב היה נשק, הוא נחשב כאונס. סיכום ביניים. ראינו, יש לנו ארבעה סוגי שומרים, וכל שומר יש עליו חיובי שמירה אחרים. ראינו בשולחן ערוך, הגדרה הראשונה, כל אומן נחשב כשומר שכר שחייב בגניבה ועבדה, פטור באונס. הגדרה שנייה, ראינו סתירה בשולחן ערוך, ואת התירוץ של הסמה והנתיבות, שמה שכתוב ששומר שכר הוא פטור מאונס, וחייב בגניבה ועבדה, הכוונה היא שהוא חייב בגניבה ועבדה אפילו באונס. כי כל גניבה ועבדה היא סוג של אונס קצת, והתורה עדיין חייבה עליה. לכן, אם זה נגנב או עבד, גם בצורה מאוד רחוקה, זה לא נחשב אונס, זה נקרא גניבה ועבדה וחייבים עליה. וכל עוד זה לא גניבה ועבדה, אז זה אונס שפטורים. זה הדבר השני שראינו. דבר שלישי, גנב עם נשק לא נחשב גניבה ועבדה, זה עובר ישר לקוביה של אונס. בסדר? יפה. עכשיו, מקור שמיני, המורדכי, שזה קשור לשאלה ששאלת עם המוסך. אומר המורדכי בבבא מציעא. הגמרא אומרת, כספים אין להם שמירה אלא בקרקע. כלומר, אדם שמפקיד אצלך כסף לשמור לשונות של זהב או מרגליות, אתה חייב לשים אותם בקרקע. שמת אותה בבית שלך, זה לא נקרא שמירה בכלל. כן? עומת נראה מה
המורדכי.
עומת אנחנו נראה. אסמה אומר, עומת נראית אסמה. אסמה אומר שפעם הבתים היו ראויים, אז לכן שמירה בקרקע, היום הדין שונה. אבל בכללי, פעם שמירה חזקה זה היה... בבלטו, בדיוק, כן.
אבל בבקרקע הם גם יוקבים מהכסף.
נכון, הגמרא מתארת איך צריך לשים את זה, נכון. איזה עומק, שהקרקע לא תאכל אותו, תשמור עליו, נכון. בואו נראה. אומר המורדכי, כספים אין להם שמירה אלא בקרקע. כתב המימוני, דעו הדין לכל דבר שמסעו קל ואין הקרקע מאבדת אותו. אומר כאילו אין הכוונה דווקא כסף, אלא כל דבר שנשמע בקרקע צריך לשמור אותו בקרקע, כגון לשונות של כסף ומרגליות. עכשיו תראו מה הוא כותב. ואיכה דשמר בקרקע, אפילו שומר שכר פטור. אם אני אפילו שומר שכר, שמרתי בקרקע, אני פטור. אפילו שזה נגנב או עבד. ככה כותב המורדכי. כן כתב בספר המצוות, אומר ספר המצוות, אם אתה שמת את זה בקרקע, עשית את ה-100% שלך, אתה לא יכול יותר מזה, מה אתה רוצה שאני אעשה? וזה נגנב או עבד, אני פטור. ככה אומר ספר המצוות, אפילו שזה גניבה ועבדה. אוקיי, אבל רי פסק, דגניבת כספים מן הקרקע, גניבה היא ולא אונס. ספר המצוות אומר, אם גנבו ממך מהקרקע, זה כבר אונס. עשיתי את ה-100% שלי, לא כמו השולחן ערוך שראינו. השולחן ערוך אמר, גם אם תקיף איזה חומות של ברזל, זה לא משנה, זה נקרא גניבה ועבדה. ספר המצוות חולק בזה, זה מחלוקת. מרן פוסק כמו שיטה אחת. ספר המצוות אומר, אם עשית את ה-100% שלך, שמת את הכספת הכי טובה, והזקות וזה, ועדיין נגנב, מה אתה רוצה? אני אנוס. אבל מרן לא פוסק ככה, מרן פוסק כמו רי, שעכשיו אנחנו נראה. על רי אומר, לא, גם אם גנבו ממך זה מהקרקע, אין מה לעשות. זה נקרא גניבה ועבדה. זה החידוש של התורה. התורה אמרה, גניבה ועבדה חייב, הכוונה בכל צורה שהיא. זה החידוש של התורה. גניבה היא ולא אונס, ושומר שכר חייב. עכשיו המורדכי שואל על זה, ותאימה גדולה היא, דמה אבל אלה מייבד. אומר המורדכי, הוא שואל כאילו קצת גם על מרן, השולחן ערוך כאילו, כן? יוצא. הוא אומר, מה אתה רוצה ממני? מה אני עוד אמור לעשות? שמתי את הכספת הכי טובה בתוך הקרקע. וכי תאימה, היה לו לשמור שם לעולם, מה אתה רוצה שאני יגור על העבדה? שלא יבוא הגנבים, אם כן, וכי לא ישן לעולם, ולא ילך חוץ לאותו מקום? ואם תגיד לי, יעמיד שם הנפקד שומר לעולם כשירצה לישון, אז הוא מקשה על זה קושיות, אני מדלג קצת, וכו' וכו'. יש לומר כיוון שלא יכול לתקן, אני מדלג לשורות המודגשות. אז המורדכי שואל על זה, מה אתה רוצה, למה זה לא נחשב כאונס? ואז אני קורא את השורות המודגשות, וכתב רבנו אבי העזרי, זה הכל תלוי לפי מנהג המקום. אומר, רבי הדעה השלישית, אומר, הולכים לפי מנהג המקום. כלומר, אם מנהג המדינה היא, ששמירה של 100% זה לשים בכספת אחת נגיד, אז שמתי בכספת אחת, אני מסודר. עשיתי את 100% שלי, אתה לא יכול לתבע אותי. אם מנהג המקום לשים 4 כספות, אז אני צריך לשים ב-4. שמתי ב-3, זה כבר פשיעה.
אני יכול לשים לך 1,000 אנשים ששמור, אבל אתה תשמור. אני שומר שכר, כמה זה יעלה?
השאלה אם אני יכול...
בסדר, אתה רוצה לשלם כל כך הרבה
שאני
עכשיו?
השאלה, לא...
תפיל את זה עליי.
בגלל זה אומר, הכל לפי מנהג המקום. אני יכול לחייב אותך לפי מנהג המדינה. אם מנהג המדינה זה רמה X, אני לא יכול לחייב אותך לעשות Y. אם אתה תשים עוד שומר, אני לא חייב. הכל לפי מנהג המקום. הולכים לפי הסטנדרט, ככה אומר האביה. כדאמר תלמוד ואין נדיק התופחי, ואיך שנתנו, אני ממשיך רבותיי, יש לנו 10 דקות, ואיך שנתנו במקום שמשתמר, אני שורה מתחת המודגשת. ואיך שנתנו במקום שמשתמר מאש ומגנבים, כגון בכיפה שתחת הקרקע, או שעל גבי הקרקע, פטור. אם עשית את 100% שלך, אתה פטור. דחזינא נקמן דלא חי של רבי יוסף אלא לאש ולגנבים. רואים בגמרא שרבי יוסף רק דאג שלא יגיע לזה אש ולא גנבים. יותר מזה אני לא צריך עכשיו להגן מזה בדברים הזויים. והמפקיד אצל חברו דברים שנשמרים בקרקע וכו' וכו', הוא ממשיך בזה. רואים מכאן במורדכי שהוא מביא מחלוקת, אבל הוא גם מביא דבר ראשון, המורדכי עצמו סובר, שאם אתה עשית את 100% שלך, הוא אומר מה אתה רוצה, זה כבר עובר לאונס. נכון שזה נגנב, אבל לא היית יכול לעשות יותר. והוא מביא את הרביה שהולך לפי מנהג המדינה. ואני רוצה, תראו את הסוף שלו, שהוא מאוד קשור אלינו. איפה זה בוא נראה? שנייה. שנייה רק רגע. בסדר. אז רואים המורדכי כאן, הרי נועד פעם מוביל את המחלוקת, ואומר שהולכים לפי מנהג המדינה, ולפי שיטת המורדכי עצמו, אם עשית את 100% שלך, אתה פטור אפילו אם זה נגנב או עבד, אוקיי? תהפכו עמוד, שנספיק את זה. מקור 9, אומר אסמה, מה שהגמרא אומרת שצריך לשמור דווקא בקרקע, זה דווקא היה בתקופתם, שבתים היו ראויים. אבל בתקופתנו לא צריך שמירה בקרקע, השמירה השתנתה. אוקיי, מקור 10, לפני אנחנו כבר לקראת הסוף. בוא נראה חידוש של ארוך השולחן. אז עד עכשיו ראינו נכון, זה גם השולחן ארוך, המורדכי עצמו גם מביא את זה נראה לי, שאם אין מקום בקרקע, לא, תלוי איפה בקירות. תראו איפה בקירות, תסתכלו בשולחן ערוך, הוא מביא איפה בקירות לשים את זה, זה לא כזה פשוט, כאילו.
למה
זה גניבה? כן, גניבה. במפתן הדלת, הגמרא מספרת בברכות, נכון, היה כמה מקרים כאלה. ומרן ממש מתאר איפה בדלת, ואיפה צריך לעשות את זה, נכון, זה לא כזה פשוט. אבל בכללי ראינו כאן עוד, ראינו מחלוקת, אז עוד פעם אני חוזר, ראינו מחלוקת ראשונים, אם עכשיו שמעתי על הדבר במאה אחוז שאני יכול לעשות, וזה עדיין נגנב ועבד, זה נחשב גניבה ועבדה או אונס, מחלוקת, ואמר דחי, הוסיף לנו שיש דעת רעבייה, שאומר הולכים לפי מנהג המדינה. אם מנהג המדינה זה ככה, אז אתה נותן את זה על דעת זה. ואם עשיתי על דעת זה, אני כבר פטור מכל מה שיקרה מכאן ולאבא. אוקיי, אומר ארוך השולחן, מקור 10, כן היה אחד מגדולי פוסקי האחרונים, לפני המשנה ברורה ממש, שהוא היה פוסק אולי הכי מפורסם גם, אומר ארוך השולחן, מצד הסברה נראה, כיוון דהתורה פטרה אונס לשומר שכר, אם כן, אם תמנת פיקדון בקרקע עמוק עמוק ונגנבה על ידי מחתרת, או אם בא עליו חולי של טירוף הדעת, או שינה נפלה עליו באונס, או אונס אחר שאינו יכול לשמור, היית אומר שפטור מגניבה, למה אני אנוס? מה אתה רוצה, אנוס? אבל יש מרבותינו דסוברים, כיוון שהתורה חייבה לשומר שכר בגניבה, אף שגניבה במהותה היא קרובה לאונס, לכן אף אם שמר כראוי ונתן הפיקדון תחת הקרקע בעומק מהאמה, שאי אפשר לגונבו משם אם לא על ידי מחילות, או אפילו תקפתו שינה או קפץ עליו חולי ולא יכול לשומרה וכל כיוצא בזה, ונגניבה חייב. אז למה חלוקת שראינו? חלק אומרים דגבניה אונס, חלק אומרים לא, זה החידוש של התורה, אתה חייב. אפילו באונס כל עוד דגניבה. ואפילו כיפו חומה של ברזל, ואפילו גם אם היה שם לא יכול להציל, כגון שבא הגנב מזוין, מכל מקום חייב בגניבה ועבדה, אלא אם כן היה שם ולא יכול להציל. וכדאי זו כתבו רבותינו בעלי השולחן ערוך, ראינו שמרן ככה פוסק. לפי מרן, גם אם מישהו בא עם נשק, אתה אומר מה הייתי יכול לעשות? אם היית שם במקום, אתה פטור, אומר מרן. אם לא היית שם, אתה אומר לו, גם אם הייתי שם, מה אתה רוצה? לא הייתי יכול לעשות כלום, זה לא משנה. אומר מרן, אתה חייב. אתה חייב באונס של גניבה. כל עוד זה בתוך עולם הגניבה, אפילו שזה בצורה הזויה, אתה חייב לפי מרן השולחן ערוך. נכון? מרן פסק מה השיטות האלה. אבל רבים חולקים על זה, הרבה חולקים על שולחן ערוך בזה, ואומרים לו, גניבה של צורה הזויה, זה כבר עובר לאונס, זה לא קשור לעולם הגניבה. והסבירה שנגניבה על ידי אונס גמור, פטור. דאף שחייבה התורה כשנעל כראוי ונגניבה, זהו מפני שאם היה שם, או לא היה ישן, לא הייתה נגניבה. אף אגב שגם זה קרובה לאונס, מכל מקום חייבתו תורה. אבל באונס גמור פטור כשנגניבה. אז מה שערוך השולחן מביא לנו כאן סיכום יפה. הוא אומר, מה שורש מחלוקתם? איך להגדיר את החידוש של התורה שאני חייב בגניבה ועבדה? האם התורה אמרה לי, אתה חייב בגניבה ועבדה תמיד, אפילו באונס גמור, זה החידוש של התורה, או שלא, יש רמות של אונס, יש אונס ויש אונס גמור. בגניבה ועבדה קלאסי, זה סוג של אונס, אבל אתה עדיין חייב. האם זה אונס גמור, עשית את המאה אחוז שלך ולא היית יכול לעשות יותר, אתה פטור. זה המחלוקת. מרן החמיר בזה. עכשיו כותב ערוך השולחן חידוש. ונראה, דעה וספק הדין, אני חושב אומר, ספק בדין, כי זה מחלוקת גדולה בראשונים. ועכשיו תראו מה הוא מוסיף, וזהו דבר פשוט, אם ידוע בעיר דרכי השמירה של שומרי שכר, ושכר בשמירה זו, איך? ושמר, סליחה, ושמר בשמירה זו, דפטור אף לדעה ראשונה, דעת כן מסר לו. אומר ארוך השולחן, מביא את דברי המורדכי שראינו, שהביא את הרעבייה, אומר, אם יש מנהג המקום, גם השולחן ארוך יודע, אין מחלוקת, כל המחלוקת זה שאין מנהג המדינה. ואני שמתי חומה של ברזל, הצליחו לפרוץ אותה איכשהו, כאן מחלוקת ראשונים, אני חייב ופטור כדי נגנב. אבל אם יש מנהג המדינה, אומר ארוך השולחן, כולם יודו שהולכים לפי מנהג המדינה, גם מרן השולחן ארוך.
הלכה
כמה
בהסכמה.
זה נקרא הסכמה שיש מנהג המדינה, כל שכן בהסכמה מפורשת, כן, נכון.
אז פידור שהוא גם אם הוא לא נמצא שם, זה לא חשוב אם הוא נמצא או לא נמצא.
נכון, זה לא יהיה משנה לכאורה, נכון, נכון. וכן כשמסר לו דבר לשמור בשכר, וידע נפקד שאין השומר אצל הפיקדון, הוא יודע שהוא לא נמצא שם כל היום, נכון, ונגנבה באונס גמור, פטור. אבל כשנגנבה שלא באונס גמור, אף שלא פשע שנעל כראוי חייב, די בדרך חייבתו תורה, אלא אם כן יצנה בתחילה כן, או שהמינה כן. כלומר, אם המינה ככה, והיום המינה ידוע שאדם לא ישן בחנות שלו, אז אתה יודע שאני לא ליד העבדה ככה, וכולם יודעים שכל החנויות יש להם כספת והזקה, אין שום שומרים 24 שעות. אז זה על דעת זה, גם אם אתה לא אמרת, כן אמרת, זה מנהג המדינה. יוצא כאן, איך?
זאת אומרת, שבחלץ את דעת, לא של המזכיר ולא של הסופר, אם לא משפיעים בכלום, הכל תלוי בדעת המדינה.
לא, אם אתה תמיד יכול לכתוב חוזה מפורש.
לא, זה אם אתה מקנה מראש.
נכון, כל עוד הקנת מראש אתה קופץ למילה גם מדינה, בדיוק. נכון, נכון, הלוכים לפי המצב של מילה גם מדינה.
זה חשב השאלה הראשונה, אותו גברת עם הצמיד דעות, זה לא רלוונטי מה שהיא חשבה.
טוב מאוד, טוב מאוד. בואו עכשיו נחזור לשאלה שלנו ונפרק אותה לגורמים, לפי מה שלמדנו. אמרנו, הוא היא נתנה תכשיט לשמור. הוא שומר על התכשיט. איך הוא מוגדר לפי מה שלמדנו? שומר שכר. הוא אומן, אומן נחשב שומר שכר. הוא פטור באונס, חייב בגניבה ועבדה. טוב, נגנב ועבד ממנו, לכאורה הוא חייב, חייב בגניבה ועבדה. הוא טוען, הם היו מזוינים. אז לכאורה היינו אומרים, טוב, בנו למחלוקת הראשונים. האם גניבה ועבדה באונס זה חייב או פטור? אבל כמו שאומר רבי מרדכי, אנחנו ראינו שגנב מזוין, גנב מזוין זה לא נחשב גניבה באונס, זה ישר קופץ לאונס גם הוא. אז לכאורה אפילו שהוא מוגדר כשומר שכר בעל החנות, בגלל שהוא טוען שהם היו עם נשק, אז לכאורה הוא יהיה פטור, כי זה כבר קופץ לאונס. עכשיו בואו נצא לציור אחר, הם לא היו עם נשק. אם הם לא היו עם נשק, אז לכאורה הגענו למחלוקת. הוא אומר, עשיתי את המאה אחוז שלי. עשיתי את המאה אחוז שלי, וזה עדיין הצליחו לגנוב. יהיה חייב או לא, לכאורה היינו אומרים מחלוקת. אבל לא בטוח, כי זה מנהג המקום, נכון. מנהג המקום. היית אומר, אולי זה מחלוקת, כי זה נגנב ממנו באונס, ראינו שבגניבה באונס גם הוא, זה מחלוקת ראשונים אם אתה חייב או פטור. אבל בגלל שיש מנהג המקום, והוא שמר לפי מנהג המקום הקלאסי, יכול להיות שהוא עדיין יהיה פטור. אז אפילו שהאישה אומרת, רגע, אתה שומר שכר, שומר שכר חייב בגניבה ועבדה, לכאורה תהיה, הוא יהיה פטור. אז בוא נראה את התשובה של הציצי ליעזר, וזה סיכום למהלך.
לפי הגדרה, אני צריך להיות במקום, ואין לי עוד אמצעים, כמו שאתה מספר טכנולוגית, אני צריך לשמור. עכשיו לקחתי את אריה, ואמרתי לו, תשמור במקומי.
טוב, זה סוגיה בפרק הכונס, שומר שמסר לשומר. סוגיה גדולה בגמרא, וסוגיה גם גדולה בהלכה. סוגיה בגמרא, הגמרא אומרת ששומר שמסר לשומר זה מחלוקת, תנאים שם, והגמרא רוצה להגיד שם שיש הבדל, נגיד יש מחלוקת שם, יש שיטה שאומרת ששומר יכול למסור לשומר אחר, ויש שיטה שאומרת לא. אם לחברת שמירה מותר, נגיד אם אתה רואה ואתה מוסר לעוזר שלך, אז מותר כי זה על דעת זה. כלומר, זה שיפקיד אצלך יודע שזה הגיוני שזה יקרה. אבל אם לא, אתה יכול לטעון, כמו שאומר רבי מרדכי, נתתי לך לשמור כי אני סומך עליך ולא עליו. אז אסור לך להעביר למישהו אחר ואתה ישר חייב. אז מחלוקת בגמרא וגם מחלוקת בהלכה, לכאורה. להלכה אני לא זוכר, אבל נראה לי שנפסק שומר שמסר לשומר חייב. אבל צריך לבדוק את זה. זה סוגיה אחרת. אבל נראה את הציצי לדר, יש לנו ממש שתי דקות, אני רץ. אני קורא את התשובה של הציצי לדר. הרב הגיע? טוב, אז נעשה סיכום בעל פה. אז הציצי לדר בסוף הוא פוסק לטובת בעל החנות שלא חייב לה שקל. למה? אחד, הוא טוען, נכון שהוא שומר שכר וחייב בגניבה ועבדה, אבל אחד, ודעת הענן יהיה להכי עיקרית שלו. יש מנהג המקום, שראינו בערוך השולחן, והוא הלך לפי מנהג המקום. בגלל שמנהג המקום הוא עשה את המאה אחוז שלו, לכל השיטות הוא פטור. גם בלי מנהג המקום, הוא אומר, הוא טוען, והוא אומר שבדקו והוא צדק, הם היו עם כלי נשק. כלי נשק, לפי השולחן ערוך, הוא מקפיץ אותו לאונס, זה לא קשור לגניבה ועבדה, גם שומר שכר פטור באונסים. דבר שלישי, הוא מוסיף את זה בתור סניף, אבל זה לא עיקר התשובה שלו. הוא אומר, היה לה חברת ביטוח. הוא אומר, זה סוגר בפני עצמה. הוא אומר, את לא הלכת לחברת ביטוח, את קצת דפקת את עצמך. וגם נכון, הוא גם מוסיף את זה שיכול להיות שערך הכסף השתנה עד שאת בת. על עיקר הטענה שלו אומר, אחד, יש מנהג המקום, והוא שמע לפי מנהג המקום. אני עושה סיכום מה ראינו היום ממש בדקה, ונסיים. ראינו שבפרשה שלנו לומדים את האיסור לגנוב, לא תגנובו, לא תגנוב שבעשרת הדברות זה על לחטוף אנשים, לא תגנובו זה על ממון. ראינו את המקרה, ראינו שיש לנו ארבעה סוגי שומרים וכל אחד יש לו חיוב שמירה אחר. ראינו שגם שומר שכר שחייב בגניבה ועבדה, ראינו שיש מחלוקת ראשונים האם גניבה ועבדה שקרה באונס אתה חייב או לא. אבל ראינו אחד, אם יש מנהג המקום, תמיד אתה הולכים לפי מנהג המקום. דבר שני, אם זה גנב עם נשק, זה הופך מגניבה ועבדה לרמה של אונס גמור, ולכן גם שומר שכר יהיה פטור. שבת שלום.